לא נשאר לנו הרבה זמן. מה שאני אנסה לעשות, אם תרשו לי, נגיד משהו כמו 10 דקות, עד 6:30, אני אנסה להתייחס לכל, לא יודע לכל, אבל לכמה מהדברים שעלו כאן, ואחר כך נפתח לעוד, נגיד עוד איזה 10 דקות קצת מהקהל, בכל זאת פתור ולא כלום אפשר. אני אתחיל אולי עם כמה דברים שהם הפשוטים יותר. קודם כל, מה שהרב יבט אמר, אני רוצה לתקן. זאת אומרת, יכול להיות שזה בחלקים שלו לא קראת. איפה הוא? יכול להיות שזה בחלקים שלא קראת, אבל אני לא כתבתי שהוראת שעה זה לנצח. מה שאני כתבתי שהוראת שעה יכולה להגיע לנצח. היא דורשת אישור של כל בית דין בכל דור, וכל עוד הם מאשרים זה נכון. ההבדל הוא שאם הם לא מאשרים, זה בטל גם בלי הכללים של בית דין גדול בחוכמה ובמניין, או כל הכללים האחרים, כי זה לא צריך לבטל, צריך רק לא להמשיך. ולכן כל הדיון הזה להוראת שעה, אם מפסיק ברמב"ם, לא רלוונטי. אני לא מדבר בכלל על עוף בחלב, עוף בחלב זו תקנה, זה בכלל להוראת שעה. עוף בחלב זו תקנה של חכמים שמסרו עוף בחלב, וכיוון שזו תקנה של מוסד מוסמך, בכלל לא נכנס לקטגוריה הזאת. תקנה של מוסד מוסמך יכול להיות מה שהוא רוצה. הוא מסר יושב ואל תעשה עם ההגדרות.
אני חושב
שהמיקום
הוא
במקומו,
כי הוראה
שעה
גם לא
לדור שלם, הוראה שעה
זה תגידו מה
הבעיה
לי,
קצת כמו זה. אין לי בעיה, בסדר גמור, לא כתבתי אחרת. מה?
אז אין
יום תושבים של גדולות. יום תושבים של גדולות תוקן במוסד מוסמך, עוד פעם זאת הטעות. יום תושבים של גדולות תוקן במוסד מוסמך, זה לא הוראת שעה. זה בדיוק על ההבדל. הוראת שעה, הרמב״ם בהמשך אותה הלכה שקראת, הרמב״ם מדמה את זה לבית דין מקים עונשים שלא מן הדין. בית דין שמקים עונשים שלא מן הדין זה כל בית דין בכל דור, זה לא צריך להיות סנהדרין. תקנות רק סנהדרין. אין לו תסור לו בסנהדרין, לפי הרמב״ם לפחות. זה שני דברים בחלוטין שונים, אני מסביר את זה בספר בהרחבה, ואלה הדברים הפשוטים. דבר נוסף, הדינמיות של ההלכה... הדינמיות של ההלכה והשינוי הפרשני, כמו שהזכרת, נדמה לי שהדברים האלה מתוארים אצלי בספר, ואני גם חושב שלא תמיד צריך בית דין בשביל העניין הזה. אני חושב שבעניין הזה אני לגמרי מסכים וגם כתבתי את זה. בסופו של דבר, הנקודה היחידה בשיחה של הרב יבט, ולכן פתחתי בזה כי שם יחסית פשוט לי להגיב, הנקודה היחידה שבה יש לנו ויכוח זה באמת על המוסר. את השאלה האם אנחנו מוציאים מוסר מן התורה, בעניין הזה אפשר להתווכח האם ראוי או לא, אבל נדמה לי שעל העובדות קשה להתווכח, אנחנו לא. זאת אומרת, עובדתית אף אחד לא מוציא עיקרון מוסרי מהמקרא. היו דוגמאות, אני פשוט יותר, היו דוגמאות שניסו להעלות גם באתר, אחת מהן נדמה לי גם אתה שלחת, דוגמאות באתר, אני לא מקבל אותן, אני חושב שזה לא נכון, הבאתי המון דוגמאות שמראות שזה לא קיים, אני מראה גם מתוך התורה עצמה, נדמה לי שבאופן די ברור, וזה אני מעריך בזה בתחילת הספר השלישי, זה לא כל כך עלה כאן, אלה שתי קטגוריות בלתי תלויות, ההלכה והמוסר, הן לא מדברות אחת עם השנייה. לחלוטין, זאת אומרת, בלתי תלוי, כולל האיסורים לרצוח, לגנוב, מה שאתם רוצים, לא קשור למוסר בכלל. יש איסור מוסרי, לא קשור. זה בא להוסיף איסור הלכתי. זה שני דברים שונים. לכן, זאת הנקודה היחידה שבה אני מרגיש שיש לי ויכוח עם הרב יבט, את הדברים האלה אפשר לקרוא בתחילת הספר השלישי. אני עובר לחיותה, כי גם זה יחסית קל לי להגיב. אפילו קצת, נדמה לי, בספר עצמו הוספתי איזושהי הסתייגות באמת לאור הערתך, תוך כדי העבודה שלנו, על אגדתות שמופיעות במשולב עם ההלכה, שאגדתות שמופיעות במשולב עם ההלכה, יש יותר מקום לראות ערך בלימודן, אם כי מאוד מוגבל, זה ביטול תורה באיכות, זה לא ביטול תורה גמור. בדרך כלל, אני לא מקבל גם את ההערה הזאת. אני מסייג את הביטויים הרדיקליים שלי, אבל לא לגמרי. אני חושב שבסך הכל, גם את המקומות האלה, את בסופו של דבר מוציאה את מה שהאג'נדה שלך אומרת. זאת אומרת, לא בכדי את מצאת את שלושת הנוכחות הנשים באותו מקום, ומישהו אחר, משום האלפיים שנה עברו וכולם קראו את ההגדות האלה ולא הוציאו משם מסקנות פמיניסטיות. ואני לא אומר שאת לא צודקת. אני רק אומר שזה מאוד תלוי בהנחת המוצא, וברגע שההגדות משמשות, וגם התנך אגב, זו הטענה שלי כלפי לימוד תנך, ברגע שההגדות משמשות אותי תמיד לחזק את מה שאני בין כה וכה חושב, אני לא רואה ערך גדול בעניין הזה, שני וקבל שכר, אבל אני לא יכול להגיד שזה לא לימוד תורה, אמרתי שהלימוד תורה בגברה, או בחיר... תשמעו את השאלה, אני אפתח את זה בהמשך. לכן, בעניין הזה נדמה לי שאני מוכן לסייג מעט בהקשר של אגדות שמשולבות, שמשולבות עם, עם, עם הלכות. עוד הערה אחת, מה שאמרת שההלכה יושבת על, על החיים, ובחיים יש ניואנסים שההלכה עם הכללים הקשיחים שלה לא תופסת, אני לחלוטין מקבל את זה. מה שאני לא מקבל זה שהאגדה עוזרת לי בזה יותר מדוסטויבסקי. זאת אומרת, לפענח את המורכבויות של החיים, אני יכול לפענח בפקולטה לפסיכולוגיה, אני יכול לפענח בפקולטה לסוציולוגיה, באגדה, בספרות, בלא יודע, במה שאנחנו רוצים, ואני לגמרי מסכים. אני לא פוזיטיביסט בתפיסה ההלכתית שלי. אני לא חושב שיישום קשיח של כללים, לדעתי אף אחד לא באמת כזה. יש כאלה שיש להם אתוס פוזיטיביסטי, אבל אין באמת פוזיטיביסטים בהלכה. ולכן המודעות לניואנסים ולרצף שיש, וזה לא חד ולא אחד או אפס, גם כתבתי על זה לא מעט, ואני חושב שבעניין הזה אני לגמרי מסכים. הדבר היחידי שאני לא מסכים זה שההלכה תורמת, האגדה תורמת לעניין הזה יותר מאשר אלף דיסציפלינות או חיבורים אחרים. וזה מביא אותי לשתי השיחות האמצעיות, ששם כמובן המצב הרבה יותר סבוך, ואני לא אוכל ממש להתייחס, אני אנסה קצת בקווים כלליים. נקודת המוצא שלי זה שאין סמכות לגבי עובדות. אז זה אפילו הייתה הסכמה, נדמה לי. אין סמכות לגבי עובדות ברמה המושגית. לא בגלל שלא תסור חל על עובדות, ויש לי איזה לימוד מפסוק שפה בעניין הזה אין סמכות. נגיד, הרמב״ם כותב שאין פסיקת הלכה בנושאים מחשבתיים. חוץ מזה שהוא קובע 13 עיקרים משום מה. אבל הוא קובע את זה בשלושה מקומות בפירוש המשנה. אבל שם אפשר היה להבין, אין פסיקת הלכה, כי זה לא נוגע למעשה, אז אין טעם להכריע. לא בגלל שאי אפשר היה להכריע. לו יצויר שלא תסור היה מחדש גם את הסמכות הזאת, אז עקרונית אפשר היה להבין מהרמב״ם שהיא הייתה קיימת גם פה. אני רוצה לטעון טענה יותר רדיקלית. זאת אומרת, אני רוצה לטעון שמושגית אי אפשר לדבר על סמכות בהקשר של עובדות ובהקשר של סוגיות במחשבת ישראל, שרובן עוסקות בעובדות. אולי לא כולן, אבל רובן עוסקות בעובדות. והסיבה לזה היא מאוד פשוטה. אני מבחין בין סמכות פורמלית וסמכות מהותית. סמכות פורמלית זה סמכות שאני צריך לקבל אותה מעצם היות האמירה הזאת יוצאת ממוסד מוסמך, כמו בכנסת. הכנסת מחוקקת משהו, זה אומר שהיא צודקת, בדרך כלל מה שהיא מחוקקת כנראה לא נכון. אבל כיוון שהכנסת היא המוסד המוסמך, מה שהיא אומרת מחייב, זה נקרא סמכות פורמלית. יש סמכות מהותית, מה שקראתי שם סמכות מהותית, הכוונה כמו רופא. אני הולך לרופא כי הוא מבין בדברים שאני לא מבין בהם. אז אני שואל אותו איזה תרופה לקחת, איזה ניתוח לעשות, איזה פרוצדורה, ואז אני אומר, אני מקבל את זה, למה? כי הוא מבין בזה, כי הוא צודק. הנפקמין היא שבמקום שאני בכל זאת אגיע למתקנה שהוא לא צודק, אני לא אקבל את זה. נכון? אני אחשוב כמובן הרבה לפני שאני אגיע למתקנה הזאת, כי אני לא מומחה. אז אני אשאל אחרים, אני אבדוק בספרים, אני לא יודע, אני אקרא, כל אחד והדרכים שלו. אבל אם אני אגיע למתקנה שהוא לא צודק, אני לא אקבל את זה, כי אין סמכות פורמלית. אף אחד לא יתבע אותי על זה שלא שמעתי בקול הרופא. כדאי לשמוע בקולו, כי הוא מבין בזה. אוקיי? שני סוגי הסמכות האלה הם בעצם הדבר שחורז את הספר השני. כי הטענה שלי זה שאין את שני סוגי הסמכות. בהקשר המחשבתי. לא את הסמכות הפורמלית, בגלל שסמכות פורמלית לא מוגדרת ביחס לעובדות ולסוגיות במחשבה, לא מוגדרת, לא הסברתי את זה קודם, אני אסביר במשפט, לא מוגדרת בגלל שאי אפשר לתבוע ממני לחשוב משהו, כי פלוני אמר שכך צריך לחשוב. אי אפשר לתבוע ממני. מה שאפשר להגיד זה שאם הוא כזה מבין גדול, כמו רופא נגיד ברפואה, אז כדאי לך להקשיב, כי הוא כנראה צודק. אבל שזה הוא כמובן צריך לשכנע אותי שהוא מבין גדול. אז לכן, מה שרלוונטי פה זה אך ורק סמכות מהותית, ולא סמכות פורמלית. וכאן מגיעה כמובן העמדה האפיקורסית שלי, שאומרת, או המזלזלת בניסוחים מסוימים, אני לא בטוח שהייתי מקבל את הניסוח הזה, אבל אני כן, אולי חלק, חיות עוד אחראית על מיתון מסוים, של, מיתון לא מסוים, של הניסוחים שלי, אז כנראה שלא הכל הצלחת להעלים, אבל אני רוצה להגיד למה זה היה שם. זה היה שם בגלל שהמטרה שלי הייתה לנפץ את הבלון הזה. ולכן הייתה באמת איזשהו סוג של מטרה פובליציסטית, אני מסכים לגמרי. זאת אומרת, בסופו של דבר התחושה שלי זה שחלק מהקיבעון בתחום המחשבה, לא בתחום ההלכה, בתחום המחשבה נובע מהטעות הזאת, שאנשים מעניקים סמכות למקורות מחשבתיים. אני לא מקבל את זה. לא סמכות פורמלית ולא סמכות מהותית. וכמו שצוטט, אני לא חושב שהרמב״ם ידע משהו שאני לא יודע. לא בגלל שהוא לא היה חכם, אולי אפילו גם חכם יותר ממני, סביר להניח, היה חכם יותר ממני. אבל ברמה המהותית הוא הפעיל את הראש שלו, הגיע למסקנות, בסדר גמור, גם אני יכול להפעיל את הראש שלי ולהגיע למסקנות, אם אני אשתכנע, אשתכנע, ואם לא, אז לא. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז תורת הציירים השליליים לא הייתה ביקורת על הרמב״ם. אני לא כתבתי את זה כביקורת על הרמב״ם. אני כתבתי את זה כביקורת על אלה שרואים ברמב״ם מקור סמכות. אני טענתי, יכול להיות שהרמב״ם צודק, יכול להיות שהרמב״ם לא צודק. אני חושב שהוא לא צודק. אבל יכול להיות שיהיה לך תירוץ מופלא שמסביר את החושיות שלי שהן לא כל כך מסובכות שם בסך הכל, ואז יכול להיות שאני אשתכנע ואתה תתרץ את הרמב״ם. מה שאני טוען זה שאם אני חושב שהוא לא צודק, והפירוש הפשוט לדבריו בעיניי הוא נונסנס, אז כיוון שכך אני לא מקבל את זה, ואין לי זה שום בעיה עקרונית, זה הטענה. מה שאמרתי אחר כך באופן פוזיטיבי, זה החלק הנגטיבי. דיברו על זה, השאלה אם אני גם בונה או רק הורס. אז אומר, המטרה העיקרית שלי בספר השני הייתה להרוס. חד משמעית, על השולחן. בספר הראשון והשלישי לא. בספר השני כן. המטרה שלי הייתה רק להרוס. מעבר לזה, זה כמטרה. בספר עצמו יש גם חלקים שהם בונים, אבל הם חלקים שבונים איזושהי אלטרנטיבה מינימלית, אלטרנטיבה מינימלית, שאני חושב שהיא נכונה. וכמובן, כמו שאני, אם לרמב"ם אין סמכות, לי בטח אין סמכות. אבל פה בעניין הזה זה באמת לא שייך למטרה העיקרית. המטרה העיקרית שלי הייתה הרס. בעניין הזה. כי אני חושב שזה הרס, הרס שמטרתו בניין. זה הרס שמכניס את האנשים, דיברו על זה לתוך הארון או לתוך מצוקות, ואני פוגש את האנשים האלה במאותיהם, אם לא למעלה מזה, אנשים שנמצאים במצוקה, כי ברור להם שהם לא יכולים לחלוק על הכוזרי, או על הרמב״ם, או על המהר"ל, או אני לא יודע, על הרב קוק, או אני לא יודע בדיוק מי, אבל הם לא מסכימים איתם. אז או שהם אפיקורסים, או שהם הולכים הביתה. זאת אומרת, הולכים הביתה כבר נוטשים. ואני, המטרה שלי הייתה לשחרר את העניין הזה. המטרה העיקרית הייתה שחרור והרס. זה הנקודה. על השולחן. ואני חושב שזה הרס מאוד מאוד חשוב. ההרס הזה, חלק מהאנשים, אגב, לצערי, ואני כבר כתבתי את זה באתר, קצת קשה לי עם זה, יש לזה תוצאות קשות לפעמים. יש אנשים שאומרים שהייתה לי השפעה על ההחלטות שלהם לנטוש. הרב משה נדמה לי מזכיר גם איזה מקרים כאלה, אני גם מכיר קצת מקרים כאלה. כן, היו כאלה, הם אמרו לי. ואני מאוד התלבטתי עוד לפני שהתחלתי על החלטתי על המדיניות הזאת של לפרסם, אבל בסופו של דבר, לפחות, עוד פעם, מטבע הדברים, זה לא כך ראייה, אבל מגיעים אליי הרבה יותר קולות של אנשים שהדברים האלה שחררו אותם, ומנעו מהם לעזוב בגלל המצוקות האלה. עכשיו השאלה אם להגיד משהו שמועיל לאלה ומזיק לאלה, אני אומר, אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך, אבל אם זאת האמת, אז קודם כל אני אומר את האמת. מי שרוצה להגיד לי לא להגיד את האמת, חובת הראייה היא עליו. אז לכן, מבחינתי, באופן כללי, אני חושב שהמדיניות הנכונה, בטח בדור שלנו, זה להגיד את מה שנכון. לא להשתמש בשקרים קדושים. זה אחד התורים הראשונים שלי באתר. אני לא מאמין בשקרים קדושים, לא טקטית ולא ערכית. אני חושב שזה לא נכון, ואני חושב שזה גם לא מועיל. משום מה זה מתאים. לא תמיד זה חייב להתאים, אבל זה מתאים. לגבי סוגיית סוגיית ההשגחה, פה זה באמת סוגיה כבדה, ואני אפנה אתכם לדיונים שבטור האחרון באתר שלי, ששם גם עם הרב משה אנחנו מנהלים דיון, וגם באתר שלו יש תגובות, לא שלי, אבל התגובות שלו מופיעות ביתר פירוט באתר שלו, בהחלט אני חושב שכדאי לקרוא. אני רוצה להגיד שניים שלושה דברים רק כדי שהדבר לא יישמע כל כך נורא כמו שהוא עלול לצאת ממה שאני שמעתי לפחות פה. דבר ראשון, כשמדברים על נס במסגרת הטבע, זה פשוט פיתומים ילדה עלמה. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. כולם חוזרים על זה, אין חיה כזאת. והרב יהודה הביא את הטיעון, שהוא טיעון פשוט, כשהקדוש ברוך הוא מתערב במשהו, פירוש הדבר שכל עוד הוא לא היה מתערב, היה קורה X, ואני הייתי חולה נגיד, ואני מבקש לנו לרפא אותי, זאת אומרת להתערב ולגרום לי להתרפא. פירוש הדבר שבלי ההתערבות של הקדוש ברוך הוא היה קורה משהו אחד, זה חוקי הטבע, והקדוש ברוך הוא מתערב ומשנה את התוצאה, לשנות את התוצאה פירושו לחרוג מחוקי הטבע.
אני לא
רוצה
לחרוג מחוקי הטבע.
לא נכון, זה לא חוק מחוקי הטבע. יש איזה הסבר במסגרת חוקי הטבע, מה זאת אומרת? זה מדבר זה.
אותו דבר.
אבל הדינמיקה זה לא חוקי הטבע. לא, ומה זה קשור? אבל זה לא נורא, זה חוקי הטבע, אבל הדינמיקה זה חוקי הטבע. למדת את לי פיזיקה, אבל
מישהו לקח את חוקי הטבע, ואתה נמצא
לו
שמשתמש בחוקי הטבע כדי להגיע
למטרה. אבל אני אומר, זה המשפט הבא שלי. משפט שחזר גם אצל הרב משה. תראו, אני כתבתי באריכות בספר הראשון על זה שחוקי הטבע הם מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. דרשות הר"ן המפורסם שאומר כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הוא בעצם אומר שאתה לא, כוחי ועוצם ידי זה לא ביטוי שגוי, הוא ביטוי נכון. אבל אתה צריך לזכור שהכוחי ועוצם ידי שלך ניתן לך מהקדוש ברוך הוא. ובמובן הזה הוא נתן לך את הכוח לעשות חיל. כשאני מדבר על חריגה מחוקי הטבע, אני מתכוון לזה שהחוק הקבוע לא מתקיים. זאת אומרת, אני לא אומר שהחוק הוא לא בבסיסו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא.
זה היה אחר שהיה דבר כזה אחד
למעלה. רגע, שנייה. מה שאני רוצה לומר זה שהאמירה של הסבר כפול, שחזרה גם כן בצורות שונות אצל שני הדוברים, אין חיה כזאת. אני הסברתי את זה. רגע, שנייה, רגע, אני אגיע. השלב, בספר השני בקוורטט, את אשר ישנו ואשר איננו, מוקדש לזה חלק שלם, להסברים כפולים מן הסוג הזה. אני מחלק שם בכמה סוגי הסברים כפולים. וההסבר, צריך להבין שהסבר באופן מהותי זה תנאי מספיק. זאת הגדרה פילוסופית מוסכמת על הכל. יש ויכוח אם זה צריך להיות הכרחי הוא מספיק או מספיק בלבד. אבל מספיק הוא חייב להיות. מספיק פירוש הדבר שאם נמצאת הסיבה חייב לצאת המסובב. זה נקרא שזה מספיק. אוקיי? עכשיו אם אני מאמין בחוקי הטבע כהסברים, פירוש הדבר שחוקי הטבע הם הסבר מספיק. מספיק, רגע, שנייה. מספיק, אני רוצה רק לסיים את המסגרת. הסבר מספיק פירושו שבהינתן הסיבה חייב לצאת המסובב. אוקיי? כשאתה אומר שיש כפל הסברים, אתה אומר משהו שהוא בלתי אפשרי. הוא בלתי אפשרי בגלל שאתה אומר שיש שני תנאים מספיקים בלתי תלויים. אין דבר כזה בלוגיקה, זה א' ב' של לוגיקה. אין שני תנאים מספיקים בלתי תלויים, אין דבר כזה. לא יכול להיות שתפוח נופל על הראש של ניוטון בגלל שניוטון חטא. זה ההסבר התיאולוגי. הוא לא הגיש את הלחי השנייה. נכון? אז זה לא משנה אם הקשר של התפוח לעץ היה חזק או חלש, הוא אמור ליפול. כי ההסבר התיאולוגי הוא תנאי מספיק. לעומת זאת ההסבר הפיזיקלי אומר שאם הקשר לעץ לא עומד בפני כוח הגרביטציה, התפוח ייפול בין אם הוא חטא ובין אם הוא לא חטא. וגם זה תנאי מספיק. אין, לא יכול להיות שני הסברים של תנאים מספיקים, אלא אם כן אחד הוא ביטוי של השני.
וכאן
לא עוזר שום דבר, אני מסביר את זה גם בספר. לא עוזר שום דבר. כי ההגעה שלו לשם גם היא אירוע פיזיקלי בעולם. ואתה משיג, הבחירה חופשית זה גם לא הקדוש ברוך הוא, זה בחירה שלו. אתה משיג את השאלה בתוך הצעד אחד אחורה. מה גרם לניוטון להגיע? אז אתה אומר שמה שגרם לניוטון להגיע זה החץ שלו. אז הוא הגיע ואז נפל לו התפוח על הראש בגלל חוקי הגרביטציה. ואני שואל, זה שגרם לו להגיע, גם זה אירוע פיזיקלי. ואם מה שגרם לו זה הקדוש ברוך הוא, אז זה לא החלטה שלו, אם זה החלטה שלו, זה לא הקדוש ברוך הוא. אז מעורבות אלוקית פה חייבת להיות, אתה יכול לסגת אחורה, איפשהו באיזושהי נקודה היא חייבת להיות. אז לא אמרתי שאין, אמרתי שהיא חייבת להיות.
השולל זה פרקיה של
דטרמיניזם
טבעי
בצורה
כזו, שיש שתי אפשרויות,
רגע,
השולל זה
פרקות. אז אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, אז אני, מה שאני רוצה לומר באמת, אני פשוט פס לסיים, אני רוצה לומר דבר אחד, או שני דברים. אז באמת, בעניין הזה זה נכנס לדטרמיניזם של חוקי הפיזיקה, ועל זה דיברתי, למרות שגם בתורת הקוונטים אין דטרמיניזם במובן הרגיל, אבל זה לא עוזר בהקשר הזה, אני מסביר את זה גם בספר. והערה האחרונה שאני בכל זאת רוצה להגיד זה על הניסים הנסתרים, מה שהרב משה הוסיף כאן. אז לכן מבחינתי נס במסגרת הטבע אין חיה כזאת, זה פתאומי מילה, זה לא אומר כלום הדבר הזה. נס נסתר זה משהו אחר, מערבבים את זה הרבה פעמים. נס נסתר פירושו חריגה מחוקי הטבע, רק אנחנו לא שמים לב, זאת אומרת זה חבוי, אוקיי? במצב כזה יכול להיות, וגם בספר אני אומר שיכול להיות. עכשיו השאלה נכנסת למה שהרב משה אמר קודם. השאלה היא מה נקודת המוצא. זאת אומרת, מבחינתי יכול להיות נס נסתר. עקרונית, אני לא יכול להוכיח שכן, שלא, אף אחד כמובן גם לא יכול להוכיח שכן. אין דבר כזה. זה המהות של נס נסתר, אחרת הוא היה גלוי. אוקיי? עכשיו השאלה היא מה אני מניח. מבחינתי, אם אני מאמין בחוקי הטבע, כפיזיקאי, אבל לא צריך פיזיקאי בשביל זה, אם אתה חושב שחוקי הטבע עובדים, פירוש הדבר שההנחה הפשוטה שלך שדברים קורים לפי החוקים. זאת ההנחה הפשוטה נדמה לי של כל אדם שמסתכל במציאות. ולכן הטענה שלי, ובאמת זה נורא גס ואפשר לראות את הפרטים בוויכוחים שהזכרתי קודם, לכן נקודת המוצא שלי זה שחובת הראיה על מי שטוען שזה לא כך. יכול להיות שזה יהיה לא כך, ולכן כתבתי בסוף, אגב לא כתבתי מה עושים עם התפילות אלא מה עושים עם הבקשות בתפילה. זה לא אותו דבר. עם התפילות אין לי שום בעיה עקרונית, חוץ לזה קצת משעמם. אני מדבר על הבקשות בתפילה. הבקשות בתפילה הם, שם נוצרת בעיה מול התיאולוגיה שאני מתאר כאן. שנייה אחת, הבקשות, מה שאני רק רוצה לומר, זה שבאמת כרגע, באופן עקרוני, אם הייתי מגיע למסקנה שזה לא, אין דבר כזה מעורבות אלוקית, אי אפשר היה להגיד את הבקשות. כמו שהגמרא ביום, הרב עמיטל תמיד מצטט אותה, כן, אלוהים של אלו, כן, חותמו אמת, אז לא רוצה שיחזבו בו. זאת אומרת, אפילו אם יש משהו שמחייב אותך להגיד, אם אתה לא יכול לעמוד מאחוריו, אתה לא יכול להגיד. זאת לא תפילה. אתה יכול להגיד זה משפה ולחוץ, אבל זאת לא תפילה. לכן, אם הייתי מגיע למסקנה שזה באמת לא קיים, הייתי מוריד כמה ברכות ב-18. לא הגעתי למסקנה שזה קיים. מבחינתי נקודת המוצא היא שזה לא כך. אם יש ראייה, אני מוכן לקבל. עכשיו, מאשימים אותי, תראה, אבל מה הראייה שיכולה להיות? שתצא יד שקופה מן השמיים, הנה חינמי, לא יכולה להיות ראייה, אז מה אני אמור לעשות? מבחינתי ההנחה היא שצריך ראייה בשביל להגיד שמשהו לא קרה באופן טבעי. מה יכולה להיות ראייה? אז אם מגיעים ליוסף או לאירועים או במגילת אסתר, אז בסדר, אם נביא אומר לי מאחורי אירוע שנראה טבעי, שבעצם זה הנס נסתר ולא אירוע טבעי, אני מקבל, נביא כתוב בתורה, נבואה, יש נבואה, אין בעיה. זה לא מוכיח כלום להיום. כי גם בזמנם, כשהנביא לא אמר להם את זה, לא הייתי מסכים למי שהיה אומר שזה נס. גם בזמנם לא. השאלה איך אני יודע היום שדבר מסוים הוא נס, הוא מעורבות של הקדוש ברוך הוא. אין לי דרך לדעת את זה. חוץ מאשר אולי סטטיסטיקות, ועל זה כבר ויכוח אחר, השאלה עם המחקרים הסטטיסטיים. חוץ מהספרים, גם שם אני מסביר את זה, גם באתר אני מסביר. כי זה אני קורא גם שם, אני מסביר את העניין הזה, גם את הקמת מדינת ישראל, אני טוען שאין ראייה שזה נס. רגע, הנביא לא אמר את זה. לא, אני מסביר שם, חבל. הוא לא אמר את זה, מה שהוא אמר שזה יהיה. הוא לא אמר שזה נס. הוא יכול לדעת מראש שזה יהיה, בגלל שיש לנו תרבות כזאת, ויש מצווה כזאת, ויש לנו תורה, וההתנהלות שלנו, מי שיודע, קורא הדורות מראש, יכול להגיד שזה יהיה. זה הכל. שום דבר לא קרה. אני נותן לכם כוח לעשות חיים. זה אותו דבר בדיוק. לכן זאת לא ראיה בכלל. ולכן, ואני חוזר לנקודת המוצא, וכאן אני מסיים, בשביל לטעון שיש נס נסתר, צריך ראיה. ואין ראיות, אני מסכים, כמו שמשה אמר, אין, לא, אני לא מצליח לדמיין כמעט מצב שמישהו יוכל להביא לי ראיות. וכיוון שכך, נקודת המוצא שלי היא שכל מקום שאין לי ראיות, וכל המקומות הם כאלה, או כמעט כל המקומות הם כאלה, אין, לא קיים. זה ההנחה שלי. מצד שני, אני לא אומר שזה לא קיים בכלל. אני מדבר על אירוע מסוים, האם הוא נס או לא נס? לא. האם זה לא קיים בכלל? אם הייתי מגיע למסקנה זה לא קיים בכלל, לא הייתי אומר את הבקשות בתפילה. אני לא יודע, יכול להיות שכן קיים ואני לא עליתי, אני לא עוקב אחרי כל אלקטרון כמו שאמרו פה, ולכן את התפילה אני כן יכול להגיד. אבל יש את ההשלכות, ובזה אני מסיים, באמת. השלכה אחת זה שאני מיישם את זה רק במקום שקלו כל הקיצין הטבעיים, כמו הקטע מהרב קוק שהבאתי בטור לפני האחרון מי שקרה, רק במקום שאין לי דרך לטפל בזה בעצמי, אחרת כל הבקשות זה על אחרים שנמצאים במצוקות לא עליי, אין טעם לעשות את זה. דבר שני, נקודה חשובה שאיכשהו עברה פה כמובנת מאליה, ובעיניי זאת הייתה אולי משימה לא פחות חשובה מה שאני מדבר עליה כאן, זה שהמרגלה בפומי דה האנשים, כולל רבנים, כולל הכל, זה שהכל בידי הקדוש ברוך הוא. לא שיש לו מעורבויות פה ושם. כשמישהו נפטר, אז שואלים, למה זה קרה? אנחנו לא מבינים, הוא לא עובד אצלנו, אנחנו לא מבינים, מה ההנחה? שהוא עשה את זה, רק אנחנו לא מבינים למה. אבל יש גם אופציה אחרת, הוא לא עשה את זה. הוא מת בגלל שהוא היה חולה, או בגלל שפגע בו משהו. כך כותב ערך בחגיגה, יש נספה בלא משפט, אני מביא את זה שם בספר, דברים שמופיעים כבר בראשונים, ולדעתי גם בגמרות, ולכן התפיסה הזאת זה קודם כל דבר שאותו רציתי להרוויח, ונדמה לי שבעניין הזה הייתה פה איזושהי הסכמה, כך אני חושב לפחות. אז זה כבר משהו. בשאלה מה מינון המעורבות, אז הגעתי לכל הדוגמאות עם נחשון וקסמן וכולי, שאנחנו לא נחזור אותם לוויכוח הזה, אין לי שום אינדיקציה שיש, לכן אני מניח שזה מאוד נדיר גם אם זה קיים. זאת ההנחה שלי. זה הכל. נדמה לי שזה נשמע קצת פחות אימתני ממה שתואר כאן, אבל אין לי מקום יותר. באמת, אני חושב שהדברים בסך הכל מתוארים בספר, אם קוראים אותם בצורה מסודרת, אני חושב שזה מנומק, מנומק היטב. כך אני חושב, אבל כמובן העניין ברשות כן. אז בואו נפתח לכמה שאלות. קצת חרבתי, אבל אם תרשו, מי שרוצה יכול ללכת, אז כן. לא, אני האמת כן, לא אזכור. המייל הנוסף, באמת אני רציתי להתייחס לזה ושכחתי, המייל הנוסף הזה הוא לא מייל נוסף. קודם כל לא אמרתי ששום דבר לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. הפוך, אני כותב בספר שהכל מעניין אותו. אני לא יודע מאיפה הוצאת את האמירה הזאת שלי, לכן הוא עוקב. לא, אני מדבר עכשיו על ההשגחה שלנו היום. השאלה היא למה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, המייל הנוסף. למה אתה יכול לעשות את זה?
למה לא להגיד שגם התנ"ך הוא לא מקום?
לא, אני מבין, אבל אתה אומר לי, למה בכלל לעבוד את השם? הרי אם כל דבר לא מעניין אותו, הסתרת בהקשר הזה את זה. אז אני אומר, אני ממש לא חושב כך. אני חושב שזה מעניין אותו, הוא ברא אותנו כדי שנעשה דברים, וזה ודאי מעניין אותו אם אנחנו עושים או לא. השאלה, האם הוא מתערב או לא מתערב בשאלה אחרת לגמרי, לא בגלל שהוא לא מעניין אותו. אלא שאנחנו ילדים גדולים. וילדים גדולים, אבא לא נותן להם יד ועושה את העבודה במקומם, אלא אומר להם, חברים, אתם צריכים לעבוד לבד. זה לא אומר שאין עבודה נכונה ולא נכונה. יש עבודה נכונה ויש מטרות שהוא הציב בפנינו, ואנחנו, אבל אני חושב שצריך לעשות את זה בגלל שזאת האמת. לא בגלל שאני בעקבות זה ארפה, ולא בגלל שאני בעקבות זה אחזור לארץ ישראל, או לא אחזור לארץ ישראל, זה בגלל שכך צריך לעשות. אני גם חושב שזה מועיל. מועיל באיזשהם מובנים שאני לא בדיוק מבין מה הם, אבל זה מועיל. אבל בעניין הזה זה בכלל לא קשור לשאלה עד קודם, אם הקדוש ברוך הוא זה מעניין אותו או לא, אני חושב שכן. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שעבודת השם לא אמורה להתבסס על כך ותן. עבודת השם אמורה להתבסס על זה, שזה מה שנכון. ולכן בעניין הזה, לעשות את המייל הנוסף לא הבנתי את השאלה בכלל. בעיניי, א' ב' של יהדות זאת מחויבות.
אני לא הפקתי, היה לי את חוקטה שאתה שואל את השאלה הזאת בעצמך שם בספר, שואל אותך הלל, למה, ככה, אין היום נתים, למה אתה ממשיך פעמים
נתים? ושיש עדויות ויש נביאים ואני מאמין בזה, מה הבעיה?
אבל אתה כותב שההסבר שאתה נותן הוא זה שהקדוש ברוך הוא שינה את דעתו, זה לא מוזר בעיניי.
נכון, ממש לא.
אבל זה שזה לא מוזר, זה עדיין לא סיבה להגיד שכן.
לא, ברור שלא. לא, זה אותה טעות כמו בשאלות של הרב מויטר, זה לא נכון, אין דמיון. אמרתי, הנקודה הבסיסית שלי היא לא בגלל שלא מוזר שהוא שינה את דרכו. קודם כל אני רואה סביבי שהוא שינה. אין לי שינים גלויים, אין נבואה.
אני לא שפרמה, אני לא
שפרמה. אני מאמין בתנך. אתה רוצה שאני מאמין? אחרי זה אני אתן לך הרצאה למה, אבל אני מאמין בתנך. אז אני חושב שהייתה נבואה והיו ניסים גלויים, היום אין. עכשיו אני רואה סביבי שהכל מתנהל על פי דרך הטבע. יותר מזה, אני רואה סביבי שכל אלה שמצהירים על זה שמאמינים בזה, שהכל, רגע שנייה, שהכל של הקדוש ברוך הוא, הכל בידי הקדוש ברוך הוא, לא בעצמו מאמינים בזה. הסרטון של הרב שטיינמן שהבאתי גם כן באתר שלי, אני חושב שמדגים את זה מאוד יפה. בסופו של דבר, זאת ההנחה הבסיסית של כל אדם. לדעתי, כמעט כל אדם. מה שקורה הוא הדבר הטבעי. ולכן זה הנקודה. ועכשיו אני אומר, טוב, פעם היה, אז כנראה הוא שינה מדיניות. הבסיס שלי הוא לא זה שאין בעיה, הוא יכול לשנות מדיניות. הוא יכול לעשות המון דברים. זה לא ראיה לכלום. זה הסבר. אחרי שאני אומר, אני רואה מסביבי שזאת המדיניות שלו, היי, פעם היה אחר, בסדר, הוא יכול לשנות מדיניות. ואני יכול אפילו להציע איזשהו הסבר למה הוא עשה את זה.
אני רק רוצה להפנות לסדרת מאמרים של מורנו הרב מדן, שתיארת במהלך תקופה 2000 שני, הקדוש ברוך הוא הלך להתנתק. כל מיני תפורות וכל מיני דברים שקרו במגדל שלחו ונכפו.
כן.
וזה נראה...
כל העשרה ניסים שלא היו. עשרה ניסים שהיו במקדש, במקדש שני, לא היו?
שהוא שם את המצפון לרשותך. הרב מדן מתאר את זה בסדרת מאמרים.
אוקיי. עוד שאלה, עוד שאלה אחת או שתיים ו...
לגבי הגיעה ובחירה, אני זוכר שבעצם חושב לך משנה מאוד גדול כבר קצת הנוסחה מתמטית שיש תיאוריות של תיאוריות לוגיות שזה לא יכול אחד מהשניים ויש תיאוריות שלא מגיע קצת הנוסחה שלא יודע, אני הבנתי אותה כי זה משהו מאוד שקטיע אחר כך אתה עובר לאורחיים, שאורחיים בעצמו אומר פרשת נוח שבשבור הוא מצטיר מתנות הידיעה לא שהוא לא יכול לדעת
ביקרתי אותו ביקרתי אותו, אלא אם כן הוא התכוון למה שאני אמרתי, אחרת מה שהוא אומר זה סתירה לוגית.
ונשארת
במבחן מתמטית, בשתי הדברים, רק ש... מתמטית, אבל כן, לוגיקה, שני סוגי סתירה, כן. זה לוגיקה...
זה עדיין קיים, זה לא שאתה...
בטח, לגמרי. אני חושב שהסתירה בין ידיעה מראש לבין בחירה חופשית היא לא בעיה פיזיקלית, היא בעיה לוגית. זה הבעיה, זה הנקודה הבסיסית שלי. אגב, גם לזה יש לי תקדימים. לא שאני צריך תקדימים, לא מעניין אותי תקדימים כל כך. אבל יש לזה תקדימים, השלאה כותב את זה. אני חושב שגם האור החיים כותב את זה. בעיקרון החסד, אלא אם כן אנחנו נתלה בו סתירה לוגית. בעיקרון החסד עדיף להבין אותו באופן שהוא כן קונסיסטנטי. שאלה אחרונה יש?
כן. על הספר השלישי דווקא.
אוקיי.
אתה רבי אבל דיבר על כולם דיבור על הספר השני. זה פחות עלה העניין בדיונים, מה שרבי אבל דיבר על כאן מסדר ראשון ושני, אבל זה עלה ברקע. על האם אנחנו יכולים לשאול את מהסמכות. הרבה פעמים נראה את הסמכות, שכמו שלנו תלמיד בברית. כל השאר, כל הכותלות שמעבר לזה, זה הרבה יותר רבוע. אבל מה אם למשל זה כל מיני מוסכמות, שמוסכמות יחסיות שהתקבלו עם הזמן, שהן גם סוג של קבלה, אולי לא קבלה כמו רבין הדבר של סופורה, כמו אותה משבבי, אבל סוג של קבלה, כמו חלק מדרבה מתרשום, שזה אחרי מחזל, אפילו לא יודעים דרבנן, ואני אומר, כמעט אף תמיד חכם לא לחשוב ויגיד, בואו נבטל את זה, ומי שכן הם קודם זה נדיר ביותר. אז אני אומר, למה בעניין הזה הרב ממש חותך בסכין החריף או בסכין חריפה ואומר, אין שום מוסכמות.
אני לא...
זה זו מהספיקה של הרוגת שובל, פוסקים הגמרא ניפו.
אני...
מה המוסכמות האלה?
אם הן נעלמות? אז אני אומר, יש, גם הסמכות של הגמרא, כמו שאני מסביר שם, נובעת ממוסכמה. כי הגמרא הרי לא היו סמוכים, וזאת לא הייתה סנהדרין, וההסתמכות על הגמרא וחוסר היכולת לחלוק על הגמרא, שזה מוסכם על כל הפוסקים, נדמה לי, נובעת ממוסכמה. ובמובן הזה, אם תהיה מוסכמה הלכתית, לא מחשבתית, מחשבתית לא רלוונטי בכלל, אם תהיה מוסכמה הלכתית, מלאה, על משהו אחר, אני אתייחס לזה אותו דבר. סליחה? אוקיי, יש לו עוד שאלה אחת, טוב? כן, הספר הראשון הוא קונצנזואלי, זה בסדר.
לא, אם ניקח אותו למקום, לא בבית המדרש, למקום שיהיו פה עתיד, האם אז הטענות שבו הוא נבדוק למשהו שהוא הצבירות של מה שהרב חושב שהסיבה שלא נובע ממוחד בבית האחרון.
את העניין הזה ממש הסברתי שם, והגדשתי את זה גם טור באתר, הרבה דברים מורחבים קצת באתר. הטענה הסברתי שם מה המשמעות של חינוך דתי. הרבה פעמים חינוך דתי פותח בפניך אופציות שאולי לא היית שם לב שהן קיימות אם לא היית מקבל אותו. ולכן לטענתי, עובדתית קודם כל, ברור לי שאם אני אגיד את הטיעונים האלה וישבו פה אתאיסטים, אני מניח שהרוב הגדול לא ישתכנע. כך אני חושב, אני מעריך. יש לי גם ניסיון מסוים כבר בדברים האלה, הרוב הגדול לא ישתכנע. השאלה אם זה אומר משהו. זאת אומרת, הספר הזה לא פונה לאתאיסטים. הספר הזה פונה לאנשים שביסודם הם מאמינים, רק הם מגיעים לאיזושהי... יש להם תהיות שאומרות, רגע, אבל מי אמר? אולי זה לא נכון, אולי זה סתם אשליה. אז אני אומר, לא כל דבר שחינכו אותך אליו הוא אשליה. יש דברים שכשחינכו אותך, אתה פתאום נפתחת לראות אופציה שבלי החינוך הזה לא היית רואה אותה. אבל זה לא אומר שהחינוך הוא סוג של תכנות. בסדר? זאת הטענה. אוקיי, אז תודה רבה לכולם. עוד מי שרוצה...
שטוי. הדברים המרכזיים שלי לא הצפקתי להגיד היה.
עוד ידובר.
אין לי גם את הכושר היכול שאתה מסתור. אני לא מצליח את הכושר סבורה.